ערב טוב ומבורך, אנחנו בעמוד רשת ו' בפרק שמיני של ספר שמונה פרקים לרמב״ם. ולקראת סיומו של הפרק השמיני, במהדורת מוסד הרב קוק, העבה, לא הדקה, זה בעמוד רשת ו'. לא, זה לא איפה ש... זה לא המהדורה שלך. זה המהדורה של הרב שילת. במהדורה המצויה של מוסד הרב קוק, זה בעמוד רשתת וו. בחוברת זה דיפוי אחר, אני לא יודע. כן. ועל זה הצד בעצמו. כן, זוכרים את השאלה ששאל הרמב״ם. השאלה זה לא הרמב״ם שאל, האחרים שאלו, מדוע נענש פרעה, על זה שהוא לא שילח את בני ישראל, והלא נטלה ממנו בחירתו החופשית. אם כך, זה לא פייר. עכשיו, השאלה הזאת, כפי שהסברנו, איננה שאלה נגד הרעיון של הבחירה החופשית. כן, השאלה יש שאלה קודמת ששאל הרמב״ם, שלכאורה עצם זה שהמצרים שיעבדו את ישראל, לכאורה הדבר הזה היה נגד בחירתם החופשית, שהרי נאמר ועבדום ועינו אותם. ועל זה ענה הרמב״ם מה שענה, לפי שיטתו שאין בחירה חופשית אלא ליחיד ולא לכלל. וקצת דיברנו קצת על ההבדל הדק בין הרמב״ם לבין הרב קוק בנושא הזה. ועכשיו השאלה אחרת, שאלה היא שהיא כאילו נגזרת מהעיקרון שדיברנו עליו, דווקא מזה שיש בחירה חופשית. וברור לנו שעונשו של פרעה היה שנטלה ממנו הבחירה החופשית. אם כן, השאלה היא על ההנהגה, על שכר והעונש. מדוע נענש פרעה? זוכרים את השאלה הזאת? מה הייתה תשובת הרמב״ם? הוא לא נענש על זה שהוא לא שילח את בני ישראל. אלא הוא נענש על זה שהוא שיעבד את בני ישראל. אבל על זה שהוא מנוע מלשלחם, על זה אין לו בחירה. ברור? ואז הרחבנו קצת בשאלה, מתי הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם במוות, ומתי הוא מעניש אותו במחלה, או בעולם הבא, ומתי עונשו של האדם הוא שתינטל ממנו בחירתו החופשית. דיברנו על זה קצת בהרחבה, וגם הקשרנו את זה לשאלה, לגבי מורך ליבם של בני ישראל כשהם יוצאים ממצרים והם מפחדים מהפלישתים. כל זה אני רק מזכיר בקצרה כדי שנבין את הרקע של דברי הרמב״ם. אם כן, הרמב״ם, העיקרון שמנחה אותו הוא שלא ייתכן שיענש האדם על דבר שלא היה בבחירתו החופשית, ואז המסקנה המתבקשת היא שפרעה לא נענש על זה שהוא לא שילח את בני ישראל, שהרי זה לא היה לפי הרמב״ם בבחירתו החופשית, אלא מפני שיעבד ברצונו החופשי את בני ישראל. עד כאן ברור? יש שאלות על זה? מה השאלה? אתה אומר שמהכתובים עולה לכאורה שזה לא כדברי הרמב״ם, אלא שבאמת פרעה נענש על זה שהוא לא משלח. לא, סליחה, אבל הרמב״ם בעצמו הביא פסוקים שאומרים הפוך ממך. אה, לא היית בשיעור הקודם. לא, אבל יש לי קושיה עליך. למה לא שמעת את ההקלטה? לא, כי באמת, לגבי הנקודה הזאת, הרמב״ם מוכיח מהפסוקים עצמם שהתורה אומרת את זה. לפחות לפי דעת הרמב״ם, לא לפי דעת הספורנו. כן, אנחנו למדנו גם את השיטה של הספורנו, שהיא לא חולקת על הרמב״ם בעיקרון, אלא בפרשנות הכתובים. טוב. על הרקע הזה, יש כאן פסקה, איזה מין רעיון נספח של הרמב״ם, בעמוד רשתת וב, ועל זה הצד בעצמו היה עונש סיחון מלך חשבון. כי למה שקדם ממריו אשר לא הוכרח עליו, אנשו יתברך שמנעו מהפיק רצון ישראל, עד שנלחמו עמו והרגוהו. והוא אמרו, ולא אהבה סיחון מלך חשבון, העבירנו בו, כי הקשה השם אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו. וכאן יש באמת קושיה. אם הקדוש ברוך הוא, אם השם אימץ את ליבו והקשה את רוחו, אז למה הוא נענש על זה שהוא לא נותן לבני ישראל לעבור? אלא אומר הרמב״ם, סיחון היה רשע מלכתחילה. ומה שהוא היה רשע בו מלכתחילה, את זה הוא עשה ברצונו החופשי בלבד. ועל כן היה עונשו שתינטל ממנו בחירתו החופשית בזמן שישראל ירצו לעבור דרך גבולו. עד כאן מובן. ואז תהיה הצדקה להשמדת עמו והוא. עד כאן מובן? בסדר. מה הייתה רשעתו הקודמת? הנה, זאת השאלה היפה. התורה לא אמרה. זה נשמע קצת צירות. זה מה שאומר כאן הרמב״ם. הנה, ואשר הביא להיות עניין זה הפסוק קשה על המפרשים כולם, מפני שחשבו כי לא נענש סיחון, אלא שלא הניח את ישראל לעבור בגבולו. ואמרו, איך אנשו והוא מוכרח, כי הקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו. כמו שחשבו רבים שלא נענש פרעה ועמו, אלא מפני שלא שילחו ישראל מארצם, ונעניין כן, אלא כמו שביארנו. זאת אומרת, אתה חייב פה להניח הנחה, שהכתוב לא מדבר עליה, שסיחון היה רשע מלכתחילה. כן? זה דבר שלא כתוב, והרמב״ם מניח אותו כהנחת יסוד. טוב, האמת היא שכל הדברים האלה נראים קצת סכמטיים מדי, כי מה פירוש הדבר אימץ את לבבו? צריך להבין בכל זאת שזה כן כתוב. אני רוצה להסביר למה זה כן כתוב לדעת הרמב״ם. כי מה זה הקשה את רוחו ואימץ את לבבו? אפשר להבין את זה כך. הקשה את רוחו שהייתה ממילא קשה. ואת לבבו שהיה מלכתחילה כבר אמיץ. זאת אומרת, הקשיית ליבו, גם זה החטא הראשון. וזה היה, אחרי שהוא הקשה את לב עצמו, הקשה השם את לבבו. מובן? ככה, לפי העיקרון שאין מזרזין על ידי מזורזין, ויהיו חוכמתה לחכימין ומנדה על ידי בינה, וכל מיני דברים כאלה שבדרך שאדם רוצה ללך שם מוליכין אותו. אבל גם זה הנחות, שאנחנו יודעים אותם ממקומות אחרים בתורה, שהרמב״ם לא כתב אותם, ויתכן גם שהתורה לא כתבה, כי זה היה אצלה ברור. טוב, זה בעצם השלמת העניין של פרעה. כן? פשוט לא הספקנו לקרוא את זה בפעם שעברה, אבל זה פשוט המשך הנקודה. עכשיו הרמב״ם מביא פסוקים נוספים מהנביאים, והפסוקים האלה הם באמת מכניסים אותנו לסוגיה חדשה. וכבר באר השם יתברך על ידי ישעיה הנביא, שהוא יתברך יעניש קצת המורדים שימנע מהם התשובה, ולא יעזוב הבחירה בידם. כלומר, יש עיקרון כזה. כלומר, ישעיהו רצה לגלות לנו שיש מצבים שבהם הבחירה החופשית ניטלת מן האדם, ושזה עונשו. עכשיו, קצת רציונליזציה של הרעיון. מה זאת אומרת שהאדם מנוע מן התשובה? הוא הביא את עצמו למצב כזה שהוא כבר לא יכול לחזור בתשובה. כן, זה התופעה שמכונה התמכרות, למשל. כשאדם מתמכר, אז באיזשהו מקום אפשר לומר שכבר איננו יכול לחזור בתשובה. זה כמו שאמרו, אמר רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, עשה פעמיים את העבירה, הותרה לו. זה גם מותר. למה זה מותר? כי אתה לא יכול לבוא אליו כבר יותר בטענות. כלומר, ההחלטה לשנות בחטא מראה שהדבר הזה כבר איננו חטא אצלו. כי כדי שאני אבין שמשהו הוא חטא, אני צריך להרגיש את החילול השם שיש בדבר, את הפגיעה בקודש שיש בדבר. אבל אם אני מסוגל לחזור, אז זה כבר לא אותו דבר, זה כבר לא כמו בפעם הראשונה. מובן? כן. נכון, אז החטא הוא סובייקטיבי, נכון. למה זה כאן ככה, למה לא? אפשר לומר, כן? זה מה שהגמרא אומרת. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, כבר הותרה לו. אז התלמוד באמת תמה, מה? יש המשך לגמרא. מה אומרת הגמרא בהמשך? הותרה לו כסלקה דעת. מה באמת? מה זאת אומרת? מה זה הבאמת הזה? אני לא מבין. כשקוראים את הגמרא, צריך להבין. כלומר, אם הגמרא אומרת הותרה לו, אז מה זה הכסלקה דעת? כן, כסלקה דעת, מה יש? למה לא? אם אתה הותרה לו, אז הותרה לו. כי זה עדיין חטא. הרי, ומי שאמר הותרה לו לא חשב על זה? לא, הוא התכוון להגיד שזה כבר לא אותו חטא. זה מה שהוא התכוון לומר. זה כבר לא אותו חטא. הוא יענש, ודאי, אבל זה לא אותו דבר. כן, לא, לא, גם לא, זה כבר, זה לא אותו עונש, זה סוג אחר. כן? ולכן אומרת הגמרא, נעשית, אלא, אימא, נעשית לו כהתר. אז זה לא שבאמת הותרה לו, אבל נעשית לו כהתר. אבל זה אומר שהיחס אל החטא שלו הוא כבר הוא יחס אחר. הוא כבר שבר משהו, מה? או צדדים, או צדדים מחמירים. כלומר, זה אולי זה חמור שאדם שונה בחטא. אבל זה לא אותו דבר כמו החטא הראשון, זה הכוונה. כן? זה אולי יותר קל, כמו שאתה אומר, אולי זה יותר חמור, כמו שאני מציע. יותר חמור, כי למה הוא שונה? לא, אבל כשאתה אומר נעשית לו כהתר, אז זה כבר מחמיר. אם אתה אומר הותרה לו, זה סימן שאתה מקל עליו. אם אתה אומר נעשית לו כהתר, משמע שזה חמור יותר. כי נעשית לו כהתר, אבל באמת זה לא מותר. אז למה הוא עושה את זה עוד פעם? הרי אם זה היה כדי לספק את יצרו הרע, הרי כבר שמע לי יצרו הרע פעם אחת. אז כמו שאומרים, האומר, החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אז בעלי הדרוש שואלים, מה זה האומר? למה אתה אומר את זה פעמיים? האומר, החטא ואשוב, החטא ואשוב. תגיד פעם אחת. אלא שאדם חייב לקיים תרי"ג מצוות. אחת מהמצוות זה לחזור בתשובה. אז אם הוא לא חטא פעם אחת, אז איך הוא יחזור בתשובה? לכן האומר, החטא ואשוב פעם אחת, זה בסדר. אבל אחרי שהוא כבר יצא ידי חובת המצווה, אז למה הוא צריך לחטוא עוד פעם? החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיק לידו לעשות תשובה. פעם הראשונה זה בסדר. אלא אם כן תגיד שהוא רוצה הידור מצווה. כן. טוב. אז בואו נראה את הרעיון הזה, מה אומר כאן ישעיהו הנביא, שימנע מהם התשובה, ולא יעזור הבחירה בידם. ואומרו, עכשיו, איפה ישעיהו אמר את זה? השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ובבו יבין, ושב ורפא לו. כלומר, יש מה שנקרא מצבים של התמכרות, של שטיפת מוח, אפשר להגיד גם. יש מצבים כאלה. זה נורא. מצבי השטיפת מוח הם מצבים נוראים. שהאדם יודע שהוא עושה רע, הוא אפילו בוכה על זה שהוא עושה רע, אבל הוא עושה. ולא מפני שהוא רוצה. יש משהו מאוד מוזר, מצבים פסיכולוגיים מאוד מסובכים. כי הרבנים כבר אמרו לו שזה בסדר. הוא עושה רע, הוא יודע שזה רע והוא בוכה. אבל הוא אנוס. הוא אנוס, למה הוא אנוס? כמה יש סיבות. שתפו לו חמישה חודשים ברעים, אתה יודע מה זה? לא קל לעמוד בזה. לא יודע, זה ללמד זכות. לא מבין תרמזים. טוב, לא נורא. אשריך שאינך מבין תרמזים. כנראה שהיית במאדים בזמן האחרון. טוב, וזה הדבר פשוט, אין צורך לפרש. הנה, הוא אומר. הרב אומר שלא צריך לפרש. אבל הוא מפתח למנעולים רבים. ועל זה העיקר, הוא מביא לך גם רעיון, הולכים דברי אליהו זכור לטוב, ואומרו על הכופרים מאנשי דורו. ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. רצונו לומר, כאשר חטאו ברצונם, היה עונשם עליהם מאיתך שתסב ליבם אחורנית מדרך התשובה, ולא תניח להם הבחירה, ולא רצו להניח אחרי טעו. והתמידו מפני זה על כפירתם. באומרו, חבור עצבים אפרים, הנח לו. רצונו לומר, תראו שהרמה מפרש את הפסוק הזה, כי זה הפך דברי הגמרא, מעניין. רצונו לומר שהוא מתחבר אל העצבים בבחירתו ואוהב אותם, עונשהו, שיונח על אהבתם. וזה עניין הנחלו. וזהו מן הפירושים הטובים למי שיבין דקות העניינים. טוב, מה הוא רוצה כאן הרמב״ם? הוא אומר, תזכור, יש מצבים שהאומה בכללה התחילה לפשל. זה בבחירה חופשית. אז יכול להיות עונש של הציבור שהוא כבר לא מסוגל לצאת מזה. יש מצבים כאלה. הוא כבר לא יכול לסגת אחור מן התלם שהוא חפר לעצמו. טוב, אז השאלה היא באמת מאיפה זה מתחיל. כי הגמרא אומרת שאלמלא מקרא זה, לא הייתה תקומה לרגליהם של שונא, לרגלי שונאיהם של ישראל. זאת אומרת, הפסוק הזה, ואתה סיבות את ליבם אחורנית, כך אומרת הגמרא, הוא לימוד זכות על האומה. שזה בא לומר שיש שלבים שבהם אתה כבר לא כל כך אשם במה שקורה, או שאתה בכלל לא אשם. זה לא אומר שנקודת ההתחלה לא הייתה בחטא, אבל אי אפשר לבוא בטענה אליך כעל מזיד על ההמשך. אתה לא יכול לדעת. לא, כי אתה לא יכול לדעת שזה יהיה העונש. יכול להיות שאדם אומר, הנה אני עובר עבירה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותי, אני יודע מה, יחתוך לי את היד. הקדוש ברוך הוא דווקא החליט לא לחתוך לך את היד, אלא הוא החליט ליטול ממך את הבחירה. זה משהו אחר. מה זאת אומרת? איפה זה מסתיים? מצב שאי אפשר כבר... הרי על מה אומר את זה אליהו הנביא? אליהו הנביא אומר את זה כשהוא עומד בהר הכרמל, ויש שם שתי מזבחות, מזבח אחד לשם, מזבח אחד לבעל, וכל העם אומר, הבעל עננו. ואליהו הוא היחיד שאומר, ענני השם ענני. זה קצת סיטואציה לא רגילה, כן? עם ישראל בכללו, או נגיד הנציגים שלו, 400 נביאים שם, הם אומרים, הבעל עננו. אז יש דינמיקה קבוצתית כזאת שגורמת שאף אחד לא יכול לשמוע על אליהו. במצב כזה, כולם חושבים שהוא המטורף. מובן? ולכן במצב כזה, אומר אליהו, אתה הסיבות את ליבם אחורנית. זה לא אשמתם כבר. זה התחיל ממה? זה התחיל מזה שאחד התיידד עם אחד שהביא פסל של הבעל מדמשק. אומר, מה יש לך יחד עם התפילין? הבאתי לך מתנה. כן, אז זה מזה, זה שמה, זה באמת בחירי, כי הרי אסור להחזיק פסלים של הבעל. אבל אחרי שהתרגלו, אז כבר יש דינמיקה קבוצתית כזאת שגורמת שכבר אי אפשר לצאת מזה. עכשיו, מה זה אי אפשר? היחיד לא יכול? ייתכן שהיחיד כן יכול. הוא יכול לפרוץ את המחסום של הדינמיקה הקבוצתית. אבל הציבור, כציבור, כבר לא יכול. זה הכוונה, כן. נכון, אז מה שניסה אליהו, אז הוא הוריד את האש מהשמיים. נגיד, ניסה לעשות משהו. אגב, זה לא עזר. לא, זה לא עזר בכלל. כי הרי, אתה מכיר את הסיפור, כן? הרי האש יורדת מן השמיים, כל העם, משהו, משהו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. נשמע ממש כמו בנבט קלים. זה לא משנה, השם הוא האלוהים. ואז לוקחים... אליהו מצווה, קחו את נביא הבעל. לוקחים 400 נביא הבעל, שוחטים, הוא שוחט אותם אישית בנחל קישון. איזה עוצמה. והציבור מסכים כנראה, כן? לא רואים בן אדם שוחט 400 איש ולא מגיבים, כן? אלא אם כן מסכימים. אחר כך אליהו מבסוט מהחיים, הולך ליזרעאל. מה יש ביזרעאל? זאת בירת הממלכה, כן? בירת החורף, זה נכון, של הממלכה. הולך מבסוט, בטח הוא אומר, עכשיו אני מחזיר את כל עם ישראל בתשובה. מגיע, המלכה מחכה לו שמה בחלון, אומרת לו, אני עוד, אם אתה לא תברח מיד, אני הורגת אותך. והוא בורח. עכשיו אני לא הבנתי. זאת אומרת שהמשטרה עדיין הייתה עם המלכה. איך היא יכולה לצוות, להרוג את אליהו הנביא, עד כדי כך שהוא מפחד ובורח? אם סדרי הממלכה לא איתה. אז זה ברור, אם כן, ש... מה שהצליח אליהו לעשות באופן נקודתי, לא עזר כלום. כי המדינה, כמדינה, נשארה נגדו. מה יש בקטואלי? לא יודע, אני לא שומע רדיו. אני הייתי במאדים בזמן, נכון. יש משהו כזה, כן. יש משהו כזה. ולכן בעצם אליהו ברח. לא הייתה לו ברירה. עד שהוא עשה, מה הוא עשה? איך הוא פתר את הבעיה בסוף אליהו? הוא פתר, ועוד איך שהוא פתר. נו, ומה עשה אלישע? הוא עשה הפיכה. נכון? הוא אומר, לך מדבר הדמשק, ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט, מעבד מחולה לנביא תחתיך. כלומר, יש מצבים שהמערכת היא כזאת, שלמרות שאתה, נגיד, מתקדם, אתה מרוויח איזושהי נקודה, אתה הרגת 400 נביאי הבעל, זה גם משהו. אבל הוא נגרר, הוא נגרר. הוא כבר לא יכול, כלומר, יש מה שקרה, הנורמות המשודרות על ידי המערכת. זה הנורמות, אתה לא יכול. אגב, זה שאני מלמד את זה, זה בגלל שזה בסדר של הרמב״ם, כן? זה פרק שמיני של תפילת הפרקים, הגענו לפסקה הזאת, זה הכל. כן? טוב, מה? אז אתה יודע מה אומר המגיד במזריץ'? מה, אם אליהו לא היה מצליח שם עם האש? אני אסבר לך, אני אקרא משהו שאומר המגיד במזריץ' על זה. המגיד במזריץ' אומר שלעתיד לבוא, האש תרד מן השמיים על הפער של הבעל. אתה שומע? אליהו התפלל והאש ירדה על הפער של השם, לא על הפער של הבעל. אבל באחרית הימים אומר המגיד במזריץ', האש תרד על הפער של הבעל. כדי לבחון את האמונה, מה עובדים עלינו עם ניסים, מה זה הקשקושים האלה? מה זה טריקים? גימיקים? אש מן השמיים? זה טוב בשביל אנשים פרימיטיביים כמו ממלכת ישראל של אותם הימים. אנחנו רוצים בירור שכלי אמיתי, לא אש מן השמיים. תגיד מזמור פלוני ויעבוד. כן. טוב, אצל אליהו זה בחירה חופשית. לא, יכול להיות מצב הפוך, שבאמת הציבור בעל בחירה חופשית, והיחיד נתלה ממנו הבחירה. זה סלוט. לאו דווקא. לאו דווקא. זה לפעמים ככה. זאת אומרת, מה שקרה, האיש נגד הזרם. יש דברים כאלה.
זה סתם, זה גם לא בחירה חופשית, זה אנטי את
הפוכה. מה אני אמרתי לך על שאלתך? אתה שאלת, האם אני בהכרח אומר שהיחיד שהולך נגד הציבור הוא בעל בחירה חופשית והציבור לא? ומה אני עניתי לך על השאלה הזאת? פעמיים עניתי לך. אמרתי לך, לא, אני לא אומר בדווקא. ואתה בכל זאת שאלת פעם שלישית, מה אני אעשה? טוב, הלאה. עכשיו, שוב לגבי הפסוק, חבור הצבים אפרים אנחנו לו, זה גם מעניין, אמרתי שלכם שזה נגד הגמרא. הגמרא אומרת, מה זה חבור הצבים אפרים? שאם אפרים, דיינו עם ישראל, הוא מתחבר אל העצבים, דיינו עבודה זרה, אבל הוא עושה את זה מתוך חברתיות, כולם ביחד, כולם אוהבים, הנח לו. כן? כלומר, אפילו שעובדים עבודה זרה, אבל יש שלום ביניהם, אז אין הפורענות פוגעת בהם, והמשך הפסוק זה, חלק ליבם, עתה יהיה שם. כלומר, אם יש מחלוקת ביניהם, אז הם חוטפים על הכל. כן? אז כך ש... זה ההסבר שיש בגמרא, זה הסבר על דרך הדרש, הוא הסבר נכון. אבל יש עוד לפני ההסבר על דרך הדרש, יש הסבר על דרך הפשט. שעד רבה, ההתחברות אל העצבים גורמת שכבר הוא לא יכול לצאת מזה. אבל למיתי זה לא סותר, זה הולך ביחד. זאת אומרת, האהבה הזאת של אפרים לעצבים, היא גורמת באמת שהקדוש ברוך הוא לא מעניש אותם, כי באמת אין על מה להעניש. אבל בסוף, ברגע שתהיה מחלוקת אחת ביניהם, הם... יסבלו מזה. זאת אומרת שבסופו של דבר האהבה הזאת, שמצילה אותם מן העונש לפי שעה, יכולה לאורך ימים, עד רבה, להיות לרעתם. יש לנו אהבה, והיא תקסח. כן. איך אני יודע שהבחירה חופשית? לא. זה הרמב"ם אומר חזקה. סתם, אם אין לך אינפורמציה חיצונית, אתה דן את עצמך ואת כל אדם כבעל בחירה חופשית. איך התחילה? אתה לא אומר על אדם סתם ככה, אין לו בחירה חופשית. צריך שיהיו לך סיבות לומר את זה. קוראים לזה חזקה. זה מה שאתה, זה דין חזקה. כן, כמו שום דבר אנחנו לא יודעים בוודאות, הרבה דבר אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל זה חזקה. למשל, אם אדם, נגיד, פצע את אבא שלו, כן? לקח סכין, פצע את אבא שלו. מה עושים לו לפי ההלכה? הורגים אותו, נכון? הוא מכה אבי ואמו, מות יומת. עכשיו, יכול הבן לטעון בבית המשפט, רגע, יש לכם ודאות שאני הבן שלו בכלל? תוכיחו. אולי אני לא הבן. אני הבן של אמא שלי, זה בטוח, יצאתי מרחמה. זה ראו. אבל זה מי אמר שאני אבא, שהוא אבא שלי? מה אומרת ההלכה? הולכים על חזקה. כן? כלומר, סוקלים על החזקות. זאת אומרת, אנחנו חזקה שזה אבא שלך, וזה מספיק כדי להרוג. נכון? כן או לא? זאת אומרת שאנחנו מתנהגים על דרך החזקה. זאת אומרת, שואלתי, האם אני יודע שיש לי בחירה חופשית? אני אומר, חזקה. למה זה מצחיק? זה ודאי לא, אבל זה חזקה. חזקה זה מספיק כדי להתנהג בעולם הזה. עכשיו, מה היא דווקא מינה? לא מבין. ואם אני טועה בנושא הזה, אז מה זה משנה? לא משנה שום דבר. אני חשבתי שיש לי בכלל חופשית, אתה יום אחד מגלי את זה מה לא הייתה לך. באמת לא ידעתי, תודה. תודה לאינפורמציה, מה זה משנה? אבל בית דין אפילו לא אכפת לו מזה. כלומר, בית דין לא יתחיל לשאול את עצמו, בית דין של מעלה כן יודע, בכל מקרה, אז מה אתה רוצה? לא, כי הרמב״ם הוא רוצה להגן על העיקרון. למה באמת הרמב״ם מדבר על זה? הרמב״ם הוא רוצה ללמד אותך דבר אחד. האדם בן חורין. עכשיו, על זה יש אלף קושיות. בין היתר קושיות מפסוקים. אז הוא מתרץ אותם, זה הכל. מה, עדיף שיחשוב? לא, זה לא משנה. הרמב״ם אומר, באופן עקרוני, וזה אצל הרמב״ם ודאי, לא רק חזקה, זה ודאי שהאדם יש לו בחירה חופשית. עכשיו, הרמב״ם אומר, יש מקרים של נטילת הבחירה החופשית, ואני לא יכול תמיד לדעת מתי זה, אלא אם כן נביא אומר לי, אבל אז אני נוהג על פי חזקה. אבל מה שחשוב זה העיקרון. העיקרון של הבחירה החופשית הוא החשוב. מובן? טוב. אמנם, אגב, יש למשל מצבים, הכרנו בפרשה, שבית אנחנו יודעים בוודאות שהאדם כבר אין לו בחירה חופשית, אבל בן סורר הוא מורה. כשהורגים בן סורר הוא מורה, הגמרא אומרת, זה לא בגלל מה שהוא עשה, אלא בגלל מה שהוא יעשה, לא יודע מה הוא יעשה, אולי הוא יחזור בתשובה, לא, הוא כבר לא יכול. זה מה שזה אומר. מה? מה בעייתי? לא, אז לא. לא, זה לא לגמרי נכון, כי הרי בן סורר הוא מורה, הוא נהנה... חכה. בן סוהר הוא מורה, הוא נהרג על עבירה שהוא עשה בבחירה חופשית. כלומר, העבירה שהוא אכל תרתימר בשר ולוגיה, לוג? חצי לוג, לא יודע. הוא שתה יין ובשר, הוא גנב את זה מאביו ומאמו. הייתה שם עבירה. מה? לא הבנתי. הוא גנב מאביו ומאמו, תרתימר בשר ולוגיה. כן, והוא אכל בלי ברכת המזון, ובחבורה שכולה ריקים, בקיצור, יש כמה תנאים, הוא עשה עבירה. העבירה הייתה, הוא עבר על האיסור, לא תאכלו על אדם, וזה כדאי בחירה חופשית. כל הבעיה היא מדוע העונש שלו כל כך חמור. כלומר, זה שהוא, היו צריכים ללקוט אותו וזהו. זה שהוא גם נהרג, זה בגלל מה שהוא עתיד להיות. ברור? אבל זה שהוא נענש, עצם ההענשה זה על בחירה חופשית שלו. זה מה שאומרת הגמרא. לא, מה שוודאי יהיה. כי אם זה לא היה ודאי, לא היו הורגים אותו. התורה לא הייתה מצווה להרוג אותו. אז כנראה שיש מצבים שלו. זה מה שמחדש לך הרמב״ם. אז זה שאי אפשר לחזור בתשובה אחרי המוות. למה? הרי תשובה זה משהו מהותי באדם. וזה עוד ראייה שלא הייתה בשיעור הקודם. כן. רגע, 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 רגע. זה שהוא נהיה בן סורר ומורה, זה בגלל שהוא רצה. אבל יש משהו בן של יש עטיפת תואר? לא, זה שם אומר שיש לו סיכוי, זה הכוון. לא, אבל שם זה עניין של סיכוי, לא של ודאות. הלאה. אומנה. מה? שכל עם ישראל מה? הבן סורר הוא מורה? נגיד שאת צודקת, מה זה משנה? יכול להיות, אם כי יש מי שבגמרא אומר שכן היה. רבי יוחנן אומר שכן היה. כולם אומרים לא היה ולא נברא, אלא כדי לקבל דרוש ולקבל שכר. רבי יוחנן אומר שכן היה. ושהוא אומר, היה, ואני ישבתי על קברו. ככה הוא אומר. יש גם דבר כזה, כן? מה אתה אומר? נו. רגע, אתה... אתה רוצה להגיד שאין בחירה חופשית. אם אתה אומר את זה, בסדר, אבל זה לא דעת הרמב״ם. הרמב״ם, מתחילת הפרק, תוכן לנו את הידיעה הזאת, שהאדם הוא בעל בחירה חופשית. לא. הרמב״ם חושב את זה באמת. מה אני אעשה? אני אגיד לך למה. אני יודע שהרמב״ם חושב באמת מה שהוא חושב. זה למה? הרמב״ם אמר. תראה, הוא כותב שאם יוכיחו לו שהוא טועה, הוא מוכן לחזור בו מדעותיו ומידותיו ואפילו בטבעו. לא רגיל, שאדם אומר, אני מוכן אפילו את הטבע שלי לשנות, אם יוכיחו לי שאני לא צודק. אז זה הוכחה שהרמב״ם הוא באמת מאמין במה שהוא אומר. טוב, הלאה. אמנם, מאמר, עכשיו פה אנחנו נכנסים לסוגיה עוד יותר רחבה. מאמר ישעיה הנביא עליו השלום, שאמר, למה תטענו השם מדרכיך? תקשיח ליבנו מיראתך. טוב, זה לכאורה באמת פסוק הרבה יותר קשה מהפסוקים הקודמים. כי הוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה אתה גורם לנו לא לירא אותך? הרמב״ם, אל תתחיל לתרץ את הפסוק הזה כמו שתרצה את כל הפסוקים האחרים. אינו מזה העניין כלל, ואינו נתלה בדבר ממנו. מעניין, הרמב״ם לא רוצה שתתרץ את הפסוק הזה כמו שתרצה את הקודמים. ואומנם עניין אלו הדברים כפי מה שבא לפניו ולאחריו, שהנביא ההוא היה מתרעם על גלותנו וגירותנו והפסק ממשלתנו ותגבור את האומות עלינו. כמו הנביא, זה כואב לו, שעם ישראל בגלות, שאין ממשלה לישראל, כואב לו. ואמר על זה דרך תפילה, השם אלוהי ישראל, כשיראו ישראל תגבורת, כלומר התגברות הכופרים, יטעו מדרך האמת, ויטעה ליבם מיראתך. וכאילו היית אתה הסיבה לסחלים האלה לצאת מדרך האמת. כלומר, הדבר החמור ביותר שיש בעולם, כלומר, הסותר יותר מכל יראת שמיים, לפי הרמב״ם, זה גלות האומה. ושעבוד האומה לגויים. זה הדבר שהוא הפסגה, השיא של חילול השם. אגב, הוא צודק או לא? עוד איך שהוא צודק, רואים את זה במציאות. רואים את זה במציאות, כן. ראינו את זה 2000 שנה, רואים את זה גם עכשיו. שבעצם שם שמיים מתחלל מפני שישראל היו בגלות. יש דבר מעניין. אני רגיל להביא את זה, אבל אני אביא את זה עוד פעם. שבתרבות הכללית יש מסורת של התעלמות מהיהדות. לא מדברים על יהדות. תקראו בספרות הפילוסופית או ההגותית, שנכתבה במשך כל הדורות. האם מדברים על עם ישראל או על היהדות? והתשובה היא לא. זה לא מנומס לדבר על זה. גם אצל היהודים אגב, כשהיהודים מדברים על יהדותם, הם מלבישים את זה בלבוש של תרבות כללית. עד כדי כך, שנוצר מושג באירופה, של מה שנקרא, איזה מונח כזה, התרבות היהודית-נוצרית. מכירים את המושג הזה? זה בספרות הכללית מדברים הרבה כך. התרבות היהודית-נוצרית. וכאשר משתמשים בביטוי הזה, בדרך כלל מתכוונים לנצרות בלבד. כי הנחת היסוד של התרבות הכללית היא שהיהדות זה גרסה ראשונה של הנצרות. זה איזה מין טיוטה. זה נצרות ראשונה, לא הצליח כל כך, יש נצרות יותר מפותחת, זו של ישו, שמה זה הצליח. כן? זה משהו כזה. זאת אומרת, יש פה איזו הנחה שהיהדות בעצם לא קיימת. והדבר הגיע עד כדי כך, שפעם היה פילוסוף בצרפת, שכדי להגן על היהודים מפני האנטישמים, כתב שטות. הוא אמר, האנטישמים הם אנשים רעים. למה הם אנשים רעים? הם אומרים שהיהודים שונים מכולם. זה פשוט לא נכון. האנטישמים לא צודקים, היהודים לא שונים מכולם, הם אפילו לא קיימים, אין יהודים. זאת ההמצאה של האנטישמי. אין דבר כזה יהודי. סרטר. המכונה בעברית סרטר. כתב ספר קטן, רפלקסיון של הקסטיון ז'ויב, דהיינו, אולי אני אתרגם לך, זה הגיגים על השאלה היהודית, שמה, הוא באמת מתוך כוונה טובה. הוא ראה ביהדות איזה סוג של, הוא ראה באנטישמיות איזה סוג של שיגעון, של כמה אנשים רעים, ובעצם לפי השיטה שלו אפשר לומר, אתה תיקח כל אדם על פני כדור הארץ, תשים אותו בין 20 אנטישמים, יש לך יהודי. עכשיו, מתי כל הגישה הזאת השתנתה בעולם? מאז מלחמת ששת הימים. מאז מלחמת ששת הימים, פתאום בעולם כולו יודעים שהיהדות זה קיים. ואז כשאדם מתעניין בדעות המהלכות בעולם, אז הוא בודק את הדעה של זה, הדעה של זה, הדעה של זה, וגם את הדעה של היהדות. זה מעניין אותו. פתאום היה לזה שופר, מיקרופון. זה יצא מן הגניזה. ואפילו יהודים העיזו לדבר על הגמרא, ועל הקבלה, ועל התנ"ך גם. מעיזים. מעיזים לדבר. זה בדיוק מה שאומר הכוזרי. הכוזרי אומר... כן, אבל הוויכוח, אבל הוויכוח בין היהדות לעוד משהו שיש בכוזרי. מי קרא את זה? למי זה נכתב? זה נכתב בשביל יהודים. הרי מה כתוב שם באמת? שמלך כוזר, זה בדיוק זה. הוא אומר, אשאל, אחרי שהוא התייאש מן הפילוסוף, הוא אומר, אני אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה, נמצא המעשה הרצוי ולא ספק. אשר ליהודים, די לי במה שהם נתונים בשפל, וזויים וסנויים על הכל. כלומר, ברור שאין מה לחפש ביהדות. מי שיורקים לו בפנים, יש בכלל מה ללמוד ממנו? ולגב, זאת שאלה אמיתית. זאת באמת שאלה. כי אם הקדוש ברוך הוא באמת יהודי דתי, עם כיפה סרוגה, וחולצה כתומה, אז למה ה-public relations שלו, היחסי חוץ שלו, כל כך גרועים? זה קושיה אמיתית. איך אמר קהלת? חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. זו שאלה אמיתית. יש תשובה אגב לרבי יהודה לוי. רבי יהודה לוי עונה שהקדוש ברוך הוא סידר שגם במצב שבו עם ישראל נתון בשפל, אם האדם הוא מספיק אמיתי עם עצמו, בסוף הוא יגיע לזה. וזה, כן, לכן המלך כוזר בסוף מגיע לזה, כי הוא אדם ישר. אבל זה מסובך. לכן, באמת, אומר ישעיהו הנביא, כך מסביר אותו הרמב״ם, מדוע תקשיח ליבנו מיראתך? כלומר, כיוון שרואים ותגבור את הכופרים, אז אנשים כבר מפסיקים להאמין בך. לפחות השכלים כבר לא מאמינים בך. זה, כן? זה מה שאומר. כמו ש... לפי זה אפשר להבין גם, שגם במצבים של מאבקים פוליטיים נגד האומה הישראלית, בעצם אליהם מאבקים נגד שם השם. כלומר, זה מכוון. לא רוצים שהטענה היהודית תושמע. ואפשר להבין את העמים בנושא הזה. כי זה בדיוק מה שמסביר כאן הרמב״ם. אני הבאתי את זה כי זה מה שהרמב״ם אומר. אני פשוט מתרגם את זה לעברית מודרנית כדי שתבין מה הוא אומר. כלומר, יש, הבעיה היא שעם ישראל, מאז שהוא חזר לארצו והקים מדינה, בלבל את המוח לכל העולם. כלומר, אנחנו החלטנו לחולל בלב המאה ה-20 מאורע תנכי. לא, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו עשינו את זה. כלומר, עשינו מעשה תנכי מובהק. באמצע המודרנה. עכשיו, הדבר הזה גורם להרבה מאוד בעיות. כי זה גורם א' לחשוב שאם יכול להתרחש מאורע תנכי במאה ה-20, אז אולי זה אומר שהתנך מפרש נכון את ההיסטוריה. אבל יש משהו עוד יותר כואב. יכול להיות שהאופן שבו היהודים קוראים את התנך, הוא האופן הנכון לקרוא אותו. אז תראה לנו לכם איזה השלכות יש על התיאולוגיה הנוצרית, אבל בכלל על הרגלי החשיבה של המאה ה-20. לכן, מזה עשרות שנים, העולם עסוק במפעל אחד חשוב. או להוכיח שהיהודים הם לא יהודים, או להראות שמדינת ישראל היא לא מדינת ישראל, או שהיא לא קיימת, או שהיא חלשה, או שהיא איזה מדינת חסות של, או ש... היא בעצם איננה ההמשך הרציף של הזהות העברית הקדומה. כל מיני דברים כאלה. אתם מבינים עד כמה שהפוליטיקה ודבר השם פה מחוברים זה לזה. מה? זה אותו נושא. אני רוצה להסביר שזה אותו נושא. עכשיו, יש מדינה בעולם נקראת ותיקן. המדינה הזאת לא הכירה במדינת ישראל הרבה זמן. עד מתי? עד שקם ראש ממשלה בישראל שהודיע שהתנ"ך איננו הטאבו שלנו. וכאשר הוא הודיע את הדבר הזה, בעצם הוא אמר, מדינת ישראל איננה ההמשך הרציף של הזהות העברית העתיקה. אז הוותיקן יכול לעשות איתם, להקים איתם יחסים דיפלומטיים, כי זה כבר לא עם היהודי, זה עם אחר. מובן? מה? מה זה מזויף? זה נכון, אבל מה יפשר אותה? ברור, 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 ברור. בסדר, אז מה? שקר לא יפריע לאף אחד בפוליטיקה. כן. כמו שאמר, אם ראש ממשלה אומר, אני מכבד את ההחלטה וכו' וכו'. מה פירוש אני מכבד? מה פירוש לכבד? אני מכבד, זה מכובד מאוד. טוב. כמו שאמר, עכשיו, הרמב"ם מסביר שבעצם העיקרון הזה של ישעיהו הנביא, אתם רואים, איך שפתאום יש רוח הקודש לרמב"ם. הוא מדבר על הבחירה החופשית, פתאום הוא מדבר על פוליטיקה. כנראה שהוא יודע מה זה באמת יהדות. טוב, כמו שאמר משה רבנו עליו השלום, ואמרו הגויים אשר שמרו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת השם. ומפני זה אמר, אחר זה, שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. רצונו לומר, עד שלא יהיה בעניין חילול שמך הגדול. כן. מה? מה הבעיה? לא, זה... מה שאומר הרמב״ם, זה שהנביא מביע את כאבו, שהגלות היא חילול השם. אתה אומר שאולי הרמב״ם לא צודק בהסבר הזה. הרי, אז... לא, אבל הוא מסביר לך שזה מובן על פי הפסוקים שלפני ואחרי. כן, שהוא אומר, שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. וכן גם מבואר בספר יחזקאל. לא למענכם אני עושה נאום השם, כי אם למען שמי הגדול המחולל בגויים, באמור, עם השם אלה ומארצו יצאו. אני לא מבין את הבעיה שלך. יש לך הוכחה למה שאתה אומר? אבל זה, כן, אבל הרמב״ם צודק, כי הוא מסביר את זה על פי הפסוקים שלפני ושאחרי. אז זה, הפסוקים שלפני ואחרי מסבירים לך איך להבין את הפסוק שבאמצע. אתה לא יכול לקחת פסוק ולהוציא אותו מהקשרו. למה זה לא יחייב? זה לא שאנחנו, הוא אומר, אתה תקשיח. למה תקשיח ליבנו מיראתך? נו, אז זה כן, הוא צודק הרמב״ם. לא, אני לא מבין אותך. יש לך ראייה נגד הרמב״ם, תגיד, אבל אני חושב שאתה לא צודק. מותר לא להיות צודק. טוב. וכמו שבאר בתרי עשר, מאמר הנמשכים אחר האמת, המנוצחים מן הגויים בזמן הגלות, אשר מספר דבריהם, כל עושה רע טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפט. כן, יש מצבים כאלה. ואתה רואה את האש יורדת על הפר של הבעל. כאילו שהקדוש ברוך הוא חפץ בפלסטינאים. איך אפשר? כן? זה רק שקושיות. להם הולך טוב, לנו הולך קשה. איך זה? זאת אומרת, אומר הרמב״ם, זה הטיפשים שואלים. אז לא הטיפשים. רוב בני אדם, לפי הרמב״ם. רוב בני אדם הם טיפשים, נכון? ככה אומר רמב״ם בהקדמת חלק. הוא אומר, רוב בני אדם הם טיפשים. לא אמרתי שאין להם זכויות, אבל אם אנחנו רואים רשעים שבאמת מצליחים, אליך אמר ירמיהו הנביא, צדיק אתה השם, ידבר אליך, משפטי ודבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה, שאלו כל בוגדי בגד. אז מה שאת מציעה, שבכל זאת לרשע יש איזו זכות קטנה. כן, ואז בגלל זה, כן, זה, זאת הדעה של בלדד השוחי בספר יוב. הוא מציע את זה כהסבר ליוגה ולצרות שלו וכל מיני דברים כאלה. אבל יוב אומר שזה לא נכון. שההסבר הזה, הוא יכול להיות נכון לפעמים, אבל זה לא תשובה מהותית. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי יוב. אז יש לי כנראה הסבר אחר.
אם כי באמת זה מובא בגמרא, במסכת סנהדרין, דבר כזה. לגבי מרודח בלדן ואין בלדן. למדנו את זה פעם, לא משנה. טוב. וסיפר מדבריהם המובן מאורך הגלות. אמרתם שב עבוד אלוהים ומבצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות. ועתה אנו מאשרים זה דין. מה, במלאכי? כל עושה רע טוב? כן. כל עושה רע טוב בעיני השם. כלומר, עם ישראל רע בזמן הגלות, אנחנו צדיקים סובלים, הגויים רשעים מצליחים, מסקנה, כל עושה רע טוב בעיני השם. נכון? ובהם הוא חפץ, הוא היה אלוהי המשפט. כי אם לא נאמר כך, אז איפה אלוהי המשפט? אלא אם כן תגיד שהמשפט שלו הוא שהוא רוצה את הרעים ולא רוצה את הטובים. זה על דרך הרטוריקה נאמר, כן? וסיפר מדבריהם המובן מאורך הגלות, אמרתם שב עבוד אלוהים ומבצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות, ועתה אנחנו מאשרים זדים. והבטיחנו שם שהוא יתברך עתיד לבאר האמת ואמר בזה, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אתה מובן? מה? וזה מה שכתוב, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. הוא מקדיר בה את העולם. זה כתוב. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, הוא מקדיר בה את העולם. אם הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, משמע שלחמה יש נרתיק. מה עושה הנרתיק? הוא גורם שהשמש לא מהירה כל כך. אז אם לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא את הנרתיק, זה סימן שאז השמש תאיר הרבה. מה קורה כשהשמש לא מהירה הרבה? לא רואים טוב. השמש מהירה הרבה, רואים טוב. מה זה אומר? כלומר שלעתיד לבוא האמת גלויה. ואז המשך של הגמרא. רשעים נידונים בה. שנאמר, הנה יום בא לשם בוער כתנור ויליאת אותם היום הבא. והיו כל עושה רשעה קש. אז מה זה אומר? שבעולם הזה הרשעים הם הולכים לפי סולם ערכים שהוא שונה מסולם הערכים האמיתי. ביום מן הימים מתברר מהו סולם הערכים האמיתי. הנה החמה יצאה מן ארתיקה, כולם רואים. אז הרשעים נידונים בה. כלומר זה עצמו דן אותם. אבל ההמשך הוא קצת תמוע. וצדיקים, אתה יודע מה ההמשך? מתרפאים בה. שנאמר, וזרחה לכם, יראה שמי שמש צדקה, הוא מרפא בכנפיה וצטם ופשטף כרגלי מרבה. מה? אז אם כתוב שהצדיקים מתרפאים, זה סימן שהצדיקים בדרך כלל הם חולים. נכון? סתם אומר, צדיק הוא חולה. כתוב, השם שומר את גרים, השם אוהב צדיקים, זה יתום ואמנה יהודת. כלומר, רואים שמה שהצדיקים דמים הם עם הדפוקים. מה? כן, יש גם שם. אבל קודם כל שהם מתרפאים. סימן שהצדיק הוא חולה. זה מה זה שהצדיק הוא חולה? יש צדיקים בריאים, אני מכיר. מה המשמעות שהצדיק חולה? הוא חולה מזה שהוא מתנהג לפי ערכי המוסר והמציאות היא לפי הגורל. ההפרש הזה בלתי נסבל. ולכן הוא חולה מזה. אז הוא מתרפא. טוב, זה נכון. זה הצדיקים הבינוניים. הצדיקים הגדולים הם לא צריכים להתרפא. הם בריאים מלכתחילה. מה? כן, יש צדיקים שלא. תראה, לא, משהו מתכוון את משהו אחר. שהרב קוק כותב שהקדוש ברוך הוא עתיד להעניש את הרשעים בגלל שהם ציערו את הצדיקים הבינוניים. וזה מאוד לא יפה לצייר צדיקים בינוניים, כי הצדיקים הבינוניים הם אנשים טובים. לא עושים רע לזבוב. אז למה אתם הרשעים עשית, כל כך ציירתם את הצדיקים הבינוניים? זה לא יפה. יוצא לפי זה שהצדיקים הגדולים אי אפשר לצייר אותם. כן, רואים כבר את הכל בגדול. כן. לא. בכל זאת זה כואב בלב. כן. עכשיו, אלו הפסוקים המסופקים. עכשיו, כן, הרמב״ם עושה סיכום של כל מה שהוא אמר על הפסוקים. אלו הפסוקים המסופקים בתורה ובמקרא שיראה מהם שהשם יתברך יכריח על העבירות, והנה, בארנו עניינם, בלא ספק, והוא ביאור אמיתי, עם טוב ההתבוננות. ונשארנו על שורשנו, כלומר, העיקרון נשאר בידינו, שברשות האדם היא המצווה והעבירה, והוא הבוחר בפעולותיהן, מה שירצה לעשותו יעשה, ומה שלא ירצה לעשותו לא יעשה. רק אם יענישהו השם יתברך על חטאו, שיבטל רצונו. כלומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא יכול גם להעניש את האדם שהוא נוטל מינות בחירתו החופשית, כמו שביארנו. ושקניין המעלות והפחיתות בידו. ומפני זה צריך לו שישתדל לקנות לנפשו המעלות שאין לו מעיר זולתו שיראו עליהם. והוא אומרם במוסרי זאת המסכתת, היינו מסכת אבות, אם אין אני לי, מיני. בסדר? כלומר, הבחירה החופשית מבוארת במשפט אחד של מסרת אבות, אם אין אני לי, מיני. טוב, זה העיקרון. עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, אמרנו כן שהרמב״ם מביא קושיות מדברי חכמים, וקושיות מן הפסוקים, ועכשיו נשאר לו קושיה אחת מן השכל. יש קושיה שכלית נגד הבחירה החופשית. ולא נשאר מזה העניין, אלא דבר אחד שצריך לדבר בו מעט. עד שתשלם כוונת זה הפרק, ואף על פי שלא היה בדעתי לדבר בו כלל. למה לא הייתה בדעתי לדבר בו כלל? כי זה לא מקדם מבחינת המטרה של ספר שמונה פרקים. ספר שמונה פרקים בא להסביר לנו את היסודות התיאורטיים של המוסר. השאלה שתבוא כאן היא שאלה פילוסופית, שהפתרון שלה איננו מעלה ואיננו מוריד מבחינה מוסרית. הוא אומר כי זה שייך לנושא. אבל הצורך הביא אני על זה. מה זה הצורך? הצורך, יש אנשים שמקשים את זה. והוא, ידיעת השם יתברך העתידות. מה זה ידיעת השם? זה השאלה של התיכוניסטים. יש שאלה תיכוניסטית מפורסמת. ואם הקדוש ברוך הוא יודע מה שאני עתיד לעשות, אז אני לא יכול לעשות אחרת, אז אין לי בחירה חופשית. ואם באמת יש לי בחירה חופשית, אז השם יתברך לא יודע מה שאני עתיד לעשות. זה שאלת הידיעה והבחירה. או שהשם יודע, או שאני בוחר. שאלה תיכוניסטית מפורסמת. אז אומר רמב"ם, הנה אני שואל אותה. שהיא הטענה שיתענו עלינו בה חושבים שהאדם מוכרח על המצווה ועל העבירה, ושכל פעולות האדם אין לו בחירה בהם, אחר שבחירתו תלויה בבחירת האלוהים. ואשר גרם לזאת האמונה הוא, שישאל השואל, זה האיש, ידע בו הבורא אם יהיה צדיק או רשע, או לא ידע? ואם תאמר ידע, יתחייב מזה שיהיה מוכרח על העניין ההוא אשר ידעו השם יתברך תרם היותו, או תהיה ידיעתו בלתי אמיתית. ואם תאמר שלא ידע מקודם, יתחייבו מזה הרחקות עצומות, ויהרסו חומות נשגבות בעניין הדת. לכן שמע ממני מה שאומר לך, והסתכל בו מאוד, כי הוא האמת, ולא ספק. טוב, מה זה הסתכל בו מאוד? כלומר, הרמב״ם כנראה יודע שהנושא שהולך לעורר כאן, נשפך הרבה דיו על הנושא הזה, לפני הרמב״ם וגם אחרי הרמב״ם. זה לא חמקמק בכלל. הוא אומר, יש פה נושא, לא, זה נושא קשה. למה נושא חמקמק? למה אי אפשר לתפוס את זה? איך אתה יודע? אתה עוד למדת את הנושא או לא למדת את הנושא? השאלה היא שאלה טובה. או שהשם יודע, או שיש לי בחירה חופשית. כן? למשל, אני אקח דוגמה מאוד מעניינת בנושא הזה. היה יהודי אחד הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, בספר מלחמות השם. הוא פתר את הבעיה הזאת בצורה מאוד משונה. הוא אומר, מה הבעיה? או שיש לי בחירה חופשית, או שהשם לא יודע, או שהשם יודע. אז הוא אומר, קודם כל יש לי בחירה חופשית, זה בטוח. מסקנה, השם לא יודע הכל. איך אומר הרלב"ג? הוא לא יודע הכל. הוא לא יודע, הוא לא יכול לדעת. אז אומר, תגיד, אומר על בג, מה, תגיד שזה לא בסדר שהשם לא יודע משהו? לא נכון. זה לא בסדר להגיד שהשם לא יודע דבר ידיע, אבל דברים בלתי ידיעיים, כגון מה שהאדם יבחר, זה לא גנות שהבורא לא ידע. מסקנה, האדם באמת חופשי, והוא באמת, הקדוש ברוך הוא, לא יודע הכל. נכון, ובאמת הוא יבנו מביא פסוקים לצורך זה. איך אומר שם הקדוש ברוך הוא בספר בראשית? ארדנה וראה, אך את צעקתה עשו, אשר הבא אליי עשו קלה, ואם לא, ידע. כן? טוב, זה, תאמינו לי שהדבר הזה נזרק כמו פצצה. כן, לתוך היהדות, כל הרבנים ירדו על הרלבג כמה שהם יכלו. אחד מהם, רבי חיזאי קרסקס. רבי חיזאי קרסקס אומר, זה כפירה להאמין דבר כזה, אסור להאמין בדברים האלה, זה סקנדל. אז מה אומר רבי חיזאי קרסקס? באמת, השם יודע הכל. אל תחשוב שהשם לא יודע. השם באמת יודע הכל. כל מה שאתה תבחר, הוא יודע. ובאמת אין לך בחירה חופשית. אומר רבינו יצחק אברבנאל, ביקש הרלבג רבינו חסדאי לברוח מכפירתו של רלבג ונפל לגרוע ממנה. לכן אומר רבי יצחק אברבנאל, אין ברירה, חייבים לחזור לדברי הרמב״ם. ואת זה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה.